קודם כל אני מתנצל, כפי שאתם ודאי שומעים על הקול שלי, גם הקול לא כל כך ערב היום בלילה. אני קצת מסונן, לפי זה תמיד קורה לי בתחילת החורף. אני עוד לא עמדתי על סוד הדברים, מדוע זה קורה לי כל חורף. אז נשתדל כמיטב יכולתי שהשיעור יהיה שיעור רגיל כמו כל שבוע ושבוע. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זו סוגיה מעניינת, מרתקת, כמו כל הסוגיות בעצם, וזו סוגיה שלא ממש קשור לפרשת השבוע, אבל יש לפעמים שאני מחפש איפה לקלוט את הסוגיה. אז בפרשת השבוע אנחנו לומדים על לוט ובנותיו. בפרשת נויח למדנו סוגיה דומה על נויח ובנו חם, והסוגיה היא יושון ושיקור במצרס הטויר. האם יושון נחשב בעל חיובה, אדם שיקור, האם הוא נחשב בעל חיובה במצרס? זה הנושא, ואנחנו נדון בסוגיה הזו ממקורות רבים, סדעתו של טויר, וננסה להגיע למסקנות מוגדרות. ידוע חידוש גדול שחידש רב שלמה זלמן. אמר רב שלמה זלמן שאדם שנדם חוץ לסוכה אין צורך ואין מצווה להעיר אותו, משום שכאשר אדם ישן דינו כשויטה, פוטו מן המצווה, מצוות לא חלות עליו. המצווה לישון בסוכה על האדם טרם נרדם, הוא מצווה ללכת לישון בסוכה, אבל כאשר הוא כבר ישן אין מצוות נוהגות בו, ולכן לא צריך להיות אותו. יתרה מזו, אמר שמזלמן, מי שישן בסוכה מותר להוציא אותו מהסוכה כדי לפנות את המקום לאחרים, שהרי אם הוא ישן הוא פוטומן המצווה, אז מה איתו יש להוציא אותו? צריך לעשות את זה באומנות שלא יתעורר כמובן, אבל מותר הוציא אותו. והפסק הזה התפרסם לפני יותר מ-20 שנה בספרים שונים וגרם להרבה פלפולה של טוירו. לאחרונה דברים פורסמו בספר הליך השלוימה על סוכר, פרק ת', אני חושב סעיף י' ז', ושם נכתב על ידי המוציאים לאור שהיה מקרה ובשעת הדחק, ואכן כך הורה רב שלמה זלמן להוציא אדם מן הסוכה באמצע השינה ולמסור את מקומו לאחרים. וכתלמיד הדן לפני רבי סבקרקע אני סבור אחרת, וזה השיעור שאנחנו נמסור היום. אני עוד לפני שאני אפליג מראיה לראיה, מסוגיה לסוגיה, מנושא לנושא, אני רוצה לומר את המרל, אני הזדהיתי בצד ההגדרה. אני חושב שאדם ישן הוא בר חיוב לכל דבר, הוא איננו בר כוונה, ולכן מצוות שדורשות כוונה, אם הוא עושה אותם באמצע שינה כאילו לא נעשו, הוא ודאי לא יוצא ידי חובתו במצוות שקיים בשנתו, לא משום שהוא לא בר חיוב, אלא משום שאם המצוות צריכות כוונה אז הוא לא כיוון. גם המצוות לא צריכות כוונה, אבל הוא מתעסק, כי לא רק שאין כאן כוונס למצווה, גם אין כוונס המייסה, אבל זה לא משום שאיננו בר חיובה. יש עוד דין במי שישן, הוא מוגדר כאונס, משום שהוא לא שולט במעשה, אבל ודאי שהוא בר חיובה, ולכן מצוות שייכות בו, ויש מצוות שאתה מסתובב בהן גם בשנתו. אז מה הראיות ומה הסוגיות המרכזיות? סמנשין עין בייז ביורדי הסעיף הראשון מביא הרמו הלכה שמקורה בתשובת מהריר. כהן שישן בבית ומת אדם באותו בית, צריך להקיץ את הכהן. להקיץ זאת אומרת להעיר אותו, היום השפה המודרנית קצת שונה משהיה לפני מאות שנים. צריך להעיר את הכהן ולומר לו שיש מת באוהל, ולכן הוא מצווה לצאת. הרי כאן להגיע שאף על פי שהוא ישן שנת ישרים, צריך להעיר אותו. ואני לא רואה שום טעם לחלק בין לאו ועשי, בין עבירה עליו או ביטול מצוות עשי. השאלה היא אחת, האם אדם כשהוא ישן מוגדר כשויטר או כאיננו בעל חיובה, אז הוא פתום על הרעבן, כשם שהוא פתום על הקיים את חוד הסי. כשם שצריך להפריש אותו מהרעב, כך גם צריך למנוע ממנו לבטל מצוות הסי, כך נר אל הכל לפושת לנעזייתי. וכשם שצריך להעיר כהן כדי להפריש אותו מתומסמס, צריך להעיר אדם שיושן חוץ מסוכה כדי להפריש אותו מן האיסור של ביטול מצוות הסי של סוכה. בספר חסידים סימן שין למדיים, ספר חסידים מדבר על כיבוד אב ואם. בספר חסידים אומר שגם אם אדם יכול לעשות עסק שיכניס לו הרבה כסף, אסור לו להעיר את אביו, כפי שלמדנו מדומה בנסים, סוגה מפורשת וידועה במסכת קידושין דף ל"ד. אבל אם הוא צריך להעיר את אבא כדי שאבא יעשה הרבה כסף, לא הבן אלא אבא, והוא משער שאבא יכעס עליו שלא יעיר אותו, ואבא היה רוצה שיעירו אותו, אז ודאי הוא מצווה להעיר את אביו, מכיוון שאנחנו משערים שזה רצונו. וכן לדבר מקרה או לתפילה הוא צריך להעיר את אביו. ויש לספק בכוונות הספר הסידם, האם הספר שצריך להעיר אותו לדבר מצווה או להתפלל זה משום שאנחנו משערים שזה כבודו וזה רצונו, כמו הדין האמצעי, אם אפשר לקחות את האב לעשות הרבה כסף, צריך להעיר אותו, או שמה יש כאן שני הערכות שונות. אם אנחנו משערים שרצונו של האב שעירו אותו זה כבודו, זה רצונו, אבל הדבר המצווה בכל אופן צריך להעיר אותו. כאשר החיודום מעתיק הלכה הזו בכלל סלמה זיין סעיף י' א' כתוב להגיע בחיודום שצריך להעיר את אביו כדי שיתפלל, אושר מצווה עוברת, משום שהכל חיודום בחיודוי, ומן הניסוח של חיודום עבור להגיע שהוא הבין לפחות שצריך להעיר את אביו לא משום שזה כבודו ומנסם זה רצונו, כך אנחנו משארים, אלא משום שהוא חייב להתפלל, ולכן אנחנו גם חייבים להעיר אותו. ואנחנו לא אומרים הרי הוא ישן, כשהוא ישן הוא פתום מן המצוות. אם צריך להעיר אותו כדי שיתפלל, צריך להעיר אותו גם שיקיים מצוות סוכה, שהרי כאן מדובר בביטול מצוות עשה, וכאן מדובר בביטול מצוות עשה. בסימן חוף פעלת בשכנו ורחיים, סיף קודם בייס כותב המוגן אברום, פולמוס שיש לו עם הארי הקדוש. אז מוגן אברום מרבה לצטט את כתבי הארי, יחסית יותר מפוסקים אחרים, אבל רק לעתים נדירות יש לנו את הלומדס של הארי, ולכן הקטע הזה מעניין במיוחד. אז מוגן אברום מביא בשם כתבי הארי, שראוי לו לאדם לישון עם טלסקופים, לישון עם ציצית. אף עוד פי שלילה לאן זמן ציצית, אבל יש לישון עם ציצית. הרי הקודש מביא ראיה בגמורה ידועה במנוחת זמן גמרה מדי. פעם אחת, נכנס לו בדבי סמכת, והוא היה עירום, והוא אומר, אוי לי, שאני עירום מן המצרס, נזכר במילוסוי ונזכר רו דעתוי. מה הכוונה אוי לי שאני עירום מן המצרס? משום שאין תפילין על ראשו ועל זרועו, ואין ציציות וגמפי כסותו, אז שאל הארי הקודש למה לא אמר כל לילה כשהוא הלך לישון, אוי לי שאני יורם מן המצרס, אסור לישון עם תפילין, הוא בהכרח שכל לילה הוא ישן עם תפילין, ולכן הוא לא אמר אוי לי שאני יורם מן המצרס. כך הביא הארי הקודש ראי. והמוג רבון כותב, אם כבור היא נקבל, אבל אם נתין יש תשובה, בלילה כשהוא ישן יש מזוזה בפתח החדר, בפתח הבית, ולכן הוא לא ערום מן המקבוס. מה שאין כן בבית המחס, כי בבית המחס אין קובעים מזוזה, ולכן שם הוא היה ערום מן המקבוס. ואני רוצה לחזק את דברי המוגן אברום, הרי אותו סיפור שמסופר במנות עצמם גמר המדבי, זה המשך שהמאמר קודם, ושם כתוב, תונו רבונון, חביבי ישראל שסביבן הקודש בו הוא במצוות. מזוזה בפתחו, תפילין הראשו ובזרועו, ציציות בכנפי כסותו, והיהוי דחסיב שבע ביום הלל תיכו. פעם אחת, נכנסו לו איזה מאחת. אוי לי שאני יורם הנפס, נזכר במילוס, אוי נזכר הדעתוי, ואז הוא אמר למנצח על השמינית, לא רק שבע מצוות, שבע ביום הלל תיכו, אלא למנצח על השמינית, זה כתוב במנוחת למגירה. הרי להגיע כתוב מזוזה, תפילין וציצית, ולכן בלילה אין הכרח שוב על הספיקית, הוא לא היה ערום מן המקרות משום שהיה מזוזה בפתח הבית. כך טוען המוגנבון ולכאוי לדברם דברי טעם. בא המציב חלק על המציב ממנוזה בתשוב עצמי של דורו, והוא אומר שהוא לא מבין את כל הפורמוס הזה, לא את הרי וגם לא את בר פלוקסי, את המוגנבון. הרי בלילה כשהוא ישן הוא פתור מן המצוות, אם הוא פתור מן המצוות, מה שייך לומר, אוי לי שאני יורם מן המצוות. אגב הוא אומרת במסכת שבת שדוד המלך לא יתפוס את הוא ומגיע על זה. אז עד שהוא נרדם, הוא למד תואר, אז הוא ודאי לא יורם מן המצוות. ברגע שנרדם, פוטו מן המצוות. אז מתי בדיוק אמור לומר, אוי לי שאני יורם מן המצוות? עד שהוא לא נרדם, עסק בתואר, מי שנרדם, פוטו מן המצוות. כמו שאולי יש פוטו מן המצוות, כך הוא תלנציב. ואם כן, למדנו מדבר המוגרבון והארי, הקודש, שלא כדבר הנציב. גם כאשר אדם ישן, הוא לא בעצם פוטו מן המצוות. אותן המצוות שיכולים להתקיים על ידו בשנתו, הוא מסובב מהם. ולכן, המוגרבון והארי, הקודש, פלפלו בדרך שפלפלו, ולא אמרו פתרון כל כך פשוט כפי שמציע הנציב, כשהוא ישן הוא פוטו מן המצוות, ולכן לא שייך בכלל להצטער. אורו מן המיקוס. אז אולי כאן עצור ונדיר את ההגדרות. אני אומר כך, כאשר אדם ישן הוא לא יכול לקיים מצוות, אבל אפשר שמצוות תתקיימנה על ידו. וזה שני מושגים. כאשר אדם צריך לקיים מצווה, אי אפשר לקיים מצווה כשהוא ישן, משום שלא יכול להתכוון, לא כוונת המצווה ולא כוונת המעשה. אבל יש מצוות שאינם בעשייה, שאינם במעשה, אלא במצב, לא בעשייה, אלא במציאות מסוימת. שתי דוגמאות, ושתי הדוגמאות הן דווקא שתי דוגמאות שכבר הזכרתי בשיעור הקצר עד לרגע זה. אני חושב שמצווה סוכר איננה בעשייה, משום שכבר אמרתי בהזדמנויות שונות והדברים נכתבו כמה פעמים בספרים שלי. מלבד כזית ראשון בליל ראשון של חג שלומדים תפו מחג המטוס, ויש מצווה לאכול כזית בסוכה, בשעה ימי החג המצווה הוא לגור בסוכה. כדרך שמלו חזר תשבו כאין כדור. אדם צריך לקבוע מגורים, לקבוע דירה בסוכה, וכל שיבו הוא מקיים מצווה סוכה, גם כשהוא מתהלך ושוב הוא יושב בבית המדרש, כי הוא גר בסוכה. וכאשר אדם יושב בסוכה, המצווה איננה בעשייה מסוימת, אלא בעובדה שהוא גר בסוכה. זה מצב, זה מציאות מסוימת. לא כמו אכילס מצה, אכילס מורה, מטיל עצמו לב, או שאר המצוות שהם דורשים עשייה. אני מבין כך גם את מצוות סיסיס. המצווה איננה העיתוף. העיתוף זה מייס המצווה, ומשום כך מברכים על העיתוף. לסעת המציטס. אבל זו את המצווה שיהיו תציות בקנפי כסותו. שיהיו. בגד יהודי הוא בגד שיש בו ציטס. ונצטרנו שיהיו תציות בארבע קנפות הכסות. וזה הפתרון לקושייה הגדולה של רבי הלוכה בסימס דמך. אומר רבי הלוכה, בסימס דמך כתוב שמצווה שיחות כוונה. ואם כן, כאשר אדם מתעטף בציטס, הוא לא מתכוון להגיע לשם מציטס, לכל הוא נשאר כאילו אין לו ציטס, הוא מבטל מצוות עשה. מאיר המשלבור בביאלוק הסלמסנח, מצוי מאוד שאדם נכנס לבית הכנסת, קראו לו לעלות לתורה, מחפת הטלס, מתעטף מהר בצלית, ועולה לתורה, הוא לא מתכוון להגיע לקיים מציטס, אז כל רגע הוא עובר בחטא. כי אם הוא לא מקיים את המצוות, נמצא שהוא מבטל את המצוות. ורק שמזלמן מסתבך מאוד בשאלה הזו בסימן א' בחלק הראשון במלך שלמה, אבל אני הסברתי נר, שבמצווה כמו סוכה וציצית לא שייך מצוות קריחס קרבון. משום שאין כאן מייס במצווה, אלא מצב שהוא מצווה. המצווה היא שיהיו ציציות בכנפי כסותו. שיגור בסוכה במצוות כגון אלה, אין דין שהכוונה מעכבת. ולכן, אדם יושב בסוכה כל שבעה. הוא משוחח עם בני ביתו, אוכל, ושוטה, מבלה, הרי הוא כותב שהוא צריך לתייר בסוכה, בלתי אפשרי שכל רגע יחשוב אם אני מקיים מצווה סוכה. אז אני לא רוצה להכנס עכשיו לדקויות של כוונת המצווה, אבל באופן כללי אני אומר, כך גם בציטיס. במצוות שאינם בעשייה, אלא במצב שאנחנו צריכים להיות שרויים בו, הכוונה לא מעכבת. וממילא מצוות כאלה יכולות להתקיים על ידי אדם גם בשנתו. ולכן אומר הרי הקודש, צריך לישון עם ציטיס, ואין להקשות. בלילה הוא לא יכול לקיים מצווה, אולי הוא לא יכול לקיים מצווה, אבל יש מצוות שמתקיימות על ידו גם בלילה. כשלא צריך עשייה ולא צריך כוונה, הוא מקיים מצוות גם בלילה. מי שישן בארץ ישראל, גם כשהוא ישן הוא מקיים מצווה ישו בארץ ישראל. להיות בסוכה זה דומה למצוות ישו בארץ ישראל. אנחנו צריכים לגור בארץ ישראל, ומי שגר בארץ ישראל מקיים מצווה בכל שעה ושעה, בין כשהוא ער, בין כשהוא ישן. וכשם שאסור להוציא אדם מארץ ישראל חוץ לארץ באמצע השינה, כך אסור להוציא אותו מן הסוכה חוץ לסוכה באמצע השינה, כי גדר אחד להם. ויש מצוות שמתקיימות על יד האדם גם כשהוא ישן. ורחל המגנבון והארי פלפלו, מה בקשר למצווה בלילה? הרי אומר, למה בלילה לא היה אור מן המצווה? משום שהוא לבש ציצית. מוגנרון לא דוחה דברי הרי בסגנונו של הנציב, אלא מטעם אחר. היה מזוזה בפתח ביתו. הרי שמוגנרון סבור, גם כשאדם ישן, הוא מקיים מצווה מזוזה. והרי סבור, גם כשהוא ישן, מצווה ציצית מתקיימת על ידו. כך נר אלוחר לעני ישראלי. אבל כל הפולמוס בנוגע לציטיס, לדעתי, לא קשור לענייננו. משום שלדעתי נראה עיקר שבביקוח הגדול בין הבית הלוי לרבית ולפטרבורגו, בהגדרה של מצרס מילה, צודק רבית שלה. במה הדברים אמורים? סממן זין בתשובת בית הלוי יש תשובה מרתקת, וסממן למד גימל בפרי יצחוק. יש מכתב שרבי צבא פטרבורג כתב לבית הלוי לסור את דבריו. ורבי צבא פטרבורג כידוע היה גדול תלמידיו של שאול סלנטר, ובעיקר התפרסם בעולם בזכות ספרי המוסר שלו כוכבי אור, והוא ערך את כתבי רבי שאול סלנטר, אבל היה למדן עצום, גאון עצום, חוץ מהדמות המוסרית המדהימה של רבי צבא עקרים. מקור מוקוי, הבית הלוי אומר שמצוות מילה בעיקר היא לא במעשה מילה, אלא בהיות אדם מהול. ולכן אדם בעצם מקיים מצוות מילה כל ימי חייו, לא רק כשהוא ממול. כי מהות המצווה זה עוד ברית קודש, היות האדם מהול. והבית הלוי מופיע מאותה גמרא ומצלחת מנוח ודף ממגנו. אז אמור הרום פעלי הקודש פלפלו, למה הוא אמר אוי? הבית הלוי מוכיח מהשלב השני של הסיפור, כשהוא עוסק לומר אוי לי, כשנזכר במילתו ונזכר הודעתו, במה נזכר הודעתו? הוא נזכר שהוא מעול. אז מה הוא נזכר? שלפני 50 שנה אבא שלו קיים מצווה, יכול היה להיזכר, לא צריך זיכרון כל כך מופלד. בבוקר הוא קרא קריאה שמה בזמנו, הוא התפלל תפילת השחר בזמנו, מנסתם הספיק לומר מאיה ברוכויס, מנסתם עסק בטוירו, הוא הניח תפילין, הוא לבש ציצית בבוקר, אז מה הוא נזכר שהוא נימור לפני שנים רבות? הוא בחייך הוא בבית הלוי? לא. הוא נזכר במצווה שהוא מקיים עכשיו, בהיותו בבית המרכז. כי מצוות מיל אדם מקיים בכל רגע ורגע. ולבית שלה, תוצא לגמרי תראייה. ולדעתי הוא מדבר את דברי פעם. מה מיוחד באותם שבע מצוות חביבים יסרוס שסביבן הקודש ברוך הוא במצוות? מזוזה בפיסרוי, סבילים על ראשו ועל זרעו וציציות בבגדו, ועליהם נאמר שבע ביועם אל ארציחו. הלא קיבלנו צער יד מצוות, ויש מצוות יותר חשובות מהשבע האלה. צער מתואר כנגד כולם. הלשון סיבבן הקודש ברוך הוא במצווה מוכיח בעליל. מה שמיוחד במצוות האלה שעל ידם שם השם נקרא עלינו. אלה סימני ההיכר שעבדי הקודש ברוך הוא אנחנו, שאנחנו לא בני חורים. שם השם נקרא על האדם כשיש מזוזה בפתח בתור. המזוזה מכריזה, זה בית של יהודי, ובפתח הבית יש ייחוד השם ואמונה של ייחוד השם אלוקינו השם אחד. על רואי שבאל זרויר דרשו חזר על מתרספרן ורואו כל המרוס כשם השם לקרוא לכם. הציציות במנוח עצמם כמל עומד בית כתוב שהתחילת זה חויסים של זור והלומן זה חויסים של פין וטויסס מסבירו זה חויסים של עבדות, זה המיוחד במצוות האלה. וממנו אומר אביסלם בסגנון שלו, זה לא קיום המצוות שכל כך חביב בשבע אלה, אלה שבע אלה סובבים את האדם, רובסים עליו. זה לא רק מצוות שהוא מקיים, וזה לשון חזר חביב למצוות שסביבן הקודש ברוך הוא במצוות, הם מקיפים אותו, הם סובבים אותו, הם שורים עליו. ובמבחן הזה אין כמו מצוות מילה שחותם של עבדות חקוקה בצרות, לא רק על לבושו, לא רק בביתו, אלא אוי גרס קודש שחתום בבשרו. ואם כן, אומר בצלב, זה לא קשור בהגדרת המצווה, זה לא קשור בלומדוס, יש מוד אחר גם כן לתורסינו ובדושה, זה לא הכל לומדוס. וזה המבט של רבית ולאותה גמור במלוכן המגירות. ולפי זה אני חושב, בכלל לא קשור אם אדם מחויב במצווה בלילה או לא, אם הוא בר חיוב או לא בר חיוב. לדעת הרי הקודש, גם כשהוא ישן, שם השם צריך להיות תלוי עליו, ולכן צריך ללבוש ציטס. הרי הקודש לא בא להגיד שהוא מקיים מצוות ציטס כשהוא ישן, ולכן, למקור של דבר, אני חושב שסוגיה הזו לא קשורה ממש בשאלה שאנחנו דנים בה היום בלילה, מה הגדר של אדם כאשר הוא ישן. אולי הקושיה הגדולה יותר על חידוש של כשנזרנו זה מהיות פסוק לגופו, שהרי מביאה בשייצר לסימנטוף וישלם את טס, והדברים מפורשים בדיבר רבסינו הראשון בפירושיהם על השס. כאשר ירדו גשמים ואדם נכנס לישון בתוך הבית, כשפסקו הגשמים, נחלקו ראשון אם צריך להכיר אותו שיצור לסוכה. בדעת הרן כן, הוא צריך לחזור לסוכה, והרן כותב לי שצריך להכיר אותו כדי שיצור לסוכה. שאר הראשונים סבורים שלא, מכיוון שנכנס בהיתר, ומצטעי הפוטו מן הסוכה, וזה צער לקום באמצע השינה ולרדת בסוכה, ולכן הוא פטור. ובתוך הוויכוח הזה מבוע להגיע שאילו היה חייב, היה צריך גם להעיר אותו שיקיים מצווה סוכה. ואם כן, תומת כהנים, תפילו, סייפה חסידם, אבל בעיקר דברי הראשונים במצווה סוכה גופה. אז גם פה ראיתי בספר הנער הליך השלוי משם מפלפלים, אולי יש הבדל בין מי שנכנס בשעת ירידס גשומם אבל היה מחויב למי של אדם שלא במתכוון לחוץ. הלא זה לא פסוק שאנחנו צריכים לפרש, וגם לא מאמר חזר שצריך לפרש, צריך לפרש. כל אחד שמכיר אותי ושומע אותי יודע שאני מעריץ את רב שמעון זלמן, אני אופה ואיפה תחת כפס רגליו, אבל הדברים נראים בעליל שלא כדברה בדברי הראשונים, ואין פעם בספרות דקות ושטופות כדי שאולי יש בהם כדי ליישר. אין זו הדרך הנכונה. מה די ישן שהזיק חייב לשלם או לא? עוד אמור דיורם בין שויגיק בין מיילס בין אוינס בין רוטם וטויסס במים ובו וכמה חסדיין ובין כדאות ומדל פביום היו שעמי. אדם ששבר כלים באמצע שינה חייב לשלם, היו שם ומחלק. אם הוא הלך לישון ליד כלים אז הוא חייב לשלם, אם הוא הלך לישון בשטחן הכי ואחר כך מישהו ניח כלים לידו והם נשברו על ידו, פטור לשלם. וטויסס מדברים אוינס גומו פטור. הרמב״ן חולק על התויסות, יש שם פלפול גדול, אבל מכל מקום לייסמן דפאליק, אדם ששובר כלים באמצע שינה חייב לשלם. למה? עוד אמרו אני לא למפיר בוינס, אבל אם הוא לא בר חיוב שויקה ששובר כלים פתור מלשלם. נראה בעליל ראיה שאין אלא יושב, הוא לא שויקה, אדם שישן לא מוגדר כשויטה גם לא לזמן, גם לא איתם שויטה ואיתם חי. הוא בר חיוב אלא כל דבר, והסיבה היחידה שיש לפתור אותו זה רק אונס. ומכיוון שעוד עמוד ליועלם רמה זה כמו מהם גם באונס חייב, ולכן גם הוא חייב. בכותרת של השיעור היום בלילה אמרתי שנדון גם בדין שיקור. אני חושב ששיקור דינו כישן, וכך מבוא בים של שלמה, גם שיקור שהזיק חייב לשלם. פרק ג' סימן ג' בים של שלמה על בבא קמא כידוע. לפני יותר מ-100 שנה התעורר פולמוס בין גדול לידור, כאשר אנחנו צריכים למול אדם מבוגר, גר שבא להתגייר או יהודי שמקום סיבה שהיא לא לימול על ידי אביו כשהיה קטן. האם מותר להרדים אדם כדי למול אותו משום שזה כאב רציני? כותב המרשם חלק וסמן פי היי, אין סיבה שלא להרדים אותו. האם ליושר ומי ארץ חלף על המרשם, חייב בעצם עקוב מהם, והוא מביא מבדרוש החזל שיש עניין להצטער במצווס מילה. פעם שסלח לכל שבוע שבר למדנו במדרש, אני חושב לוי דרש שעוד המרשם נולד כשהוא מול ורבקן חולק עליו בתוקף רב, הוא אומר, אדם אברום אבינו מל עצמוי ונצטייר במילוסוי. אומר מרר, יש עניין בכאב, הכאב הזה הוא קדוש, הוא חלק של הכניסה לברית בדמי החיי, ולכן אין להרדים. אבל אף אחד מן האחרונים לא חשב, רק רגע, אם הוא ישן, הוא לא בר חיוב, אז האם הוא מקיים את המצווה? אז כאן יש לפפר, האם הלימול בכלל מקיים מצווה? הלו, המויר הוא זה שמקיים את המצווה. אני לא בטוח. כשמלים תינוק, אני חושב שגם אז יש שאלה, גם האבא משתתף במצווה. סוף כל סוף הוא אומר, אשת כדישונו במצווי שבציבונו נכניסו לבישור ועמודינו. אז ידוע שיש מנשונים שסבורים שהמצווה שרובצת על האב כלל איננה למול, אלא ההשתדלות והאחריות. כך כותב מערך עוז הרוע בתשובותיו של מניודר שישר תקושה של התאיסס. למה מילה לא נתפס כמיצס עושה אישה זמן גרונה? למה צריך בראש האויסוי ולא אויסו לפתור את אנשים? הלו זה מיצס עושה אישה זמן גרונה ביום ולא בלילה, אומר מערך עוז הרוע. חובת האב היא ההשתדלות. אבל אני חושב שרק באב שמל את בנו, כי עיקר המחויב זה הבן, אבל באדם מבוגר גודל שמל את עצמו, אני חושב שעיקר המצווה רובצת עליו, אלא הוא לא חייב לעשות את מייסה המצווה, אבל הוא מקיים מצווה כשמלים אותו, המצווה מתקיימת בו. ואם תמצלנו שישן איננו בר חיובה, משום כך אין להרדים אדם בשעת מילתו, ולכן אני סבור ישן הוא בחיוב לכל דבר. מה הוא לא יכול לעשות? לקיים מצווה בעשייה, מכיוון שבלעד אחי המויר הוא זה שמל, והמצווה מתקיימת בו, הוא לא מקיים אלא המצווה מתקיימת בו, הוא לא צריך להיות ער. אבל בהחלט גם את פה נראה לי שהוא בחיוב. אני יודע שיש מקום להתבקח במה שאמרתי עכשיו, אבל כך נראה לי עיקר. המצווה מתקיימת בו, והוא משתתף במצווה כשמלים אותו. ויעף אותי כן, כדי לחסוך ממנו כאב ויסורים, פסקו אחרינם, מותר להרדים אותו. ואין לכך לגרוע מעובדה שהוא מקיים מצווה. הוא מקיים מצווה כשהוא נותן שיעמולו אותו, אף פי שבשעת המילה הוא לא משתתף באופן פעיל, כי הרדימו אותו והוא ישן. המויר, לפי הרבה פויסקים ורשיינים, צריך להיות שליח של האב, או שליח של הנימור, אם הוא גדול. האם השליחות בטלה כשאדם ישן? ודאי שלא. זה גם הוא מפורש אז בגיטל לפיין המדבייס. מי שאוכל זאת קורדייקוס, נחלקו המרור, אם הטויפל יכול לחשוף את הגט כל עוד לא הברי, מר מדם אלי לשויטוס, וכאשר נשתתה המשולח השליחות בטלה, מר מדם אלי ליושון, כשאדם ישן השליחות לא בטלה. הלא מלכה דפשיטה, כשאדם שולח לקדש או לגרש, לקנות, למכור, איך השליח אמור לדעת, אם פלוני לא ישן, בשעה שהוא מבצע. הלא בימי קדם לא היה אימייל, לא היה פלאפונים, לא היו כל אמצעי לדעת, אם פלוני יהיה או פלוני יושן. ולכן, פשוט, כמו הוא להגיד בגיטל לביים, שהשליחות לא בטלה. כאשר אדם משתכר, האם השליחות בטלה? כותב בישמול, באבן העזר, קוף חופר, סיב קוטן בייז, פשוט שלא. משתכר כדינו, כישן. הגמור מחלקת בין שוטה לישן. ישן מעצמו, עתיד לא התעורר. זה רק מצב זמני, טבעי, מה שאין כן שויטה. שויטה מעצמו לא יצאו לפיקחותו. אומר בישמור, שיקור דינו כי ישן. אורך השולחון תוקף אותו וחודק עליו. אורך השולחון מביא גמור בשעה בסלמה גבור ומדבייס. מה התרופה לשיקור? להשיג את ינו, את יינו, צריך למשוח את כפות ידיו ורגליו בשמן. אומר אורך השולחון, הרי שצריך תרופה לשיקור. ותמי אני אמור חשוב כאן השיקור בחייו, מה בסביבתו לא נהגו להשתכר בפונים, תמי אני. וכי לא ידע שכל שיקור, בסופו של דבר, יבוא לשביעותו, בחיים שלי לא ראיתי שיקור שמשכו את כפות רגליו בשמן. וכל השיקורים שהכרתי בפונים, בשושן פונים, היו נראים לי בסדר. ולכן ברור שצודק הבי שמואל, מה זה קשור לגמור בשרס? לגמור בשרס נותנת סגולה, איך אפשר להפליג את ינו במהירות, ולא להמתין, אז שבדרך הטבע היין, השפעת היין, השפעת האלכוהול תעבור. אבל ברור שצודק הבי שמואל. שניהם זה לא מצב טבעי של הנפש, זה מצב מלאכותי, זמני, ארעי, ולכן מצב שוודאי צודק הבי שמואל. ולכן, אפשר למול אדם כשהוא ישן בהרדמה או כשהוא שיקור לא מובטד מצב מאוד משונה אדם בא להתגייר ומשתכר בשעה ששמלים אותו זה צריך לחשוב אם לגייר אדם כזה זו שאלה אחרת אבל מעיקר הדין מכיוון ששליחות לא בטלה אין קפידה בכך אמנם ישנם דינים שלגבם אנחנו אומרים ששיקור דינו כשוטה אבל לא לגבי עצם השאלה האם הוא מוגדר כבר חיובה או לא מוגדר כבר חיובה עוד ראיה ברורה לעיקר דבריי שגם כאשר אדם ישן הוא בחיובה לכל דבר סעיף מפורש בשכנוס במנון ה' סיבוב אם התחיל אחד מן העשרה להתפלל לבדו ואינו יכול לענות עמוהם או שהוא ישן, אפל האוכל מצטרף לעשור. עשרה שמתפללים, אחד נרדם, נוחר, יושן שינה עמוקה. אחד מן העשרה, אפשר לצלף אותו או לא? כותב המחר אפשר לצלף אותו, מצטרף לעשרה. כמו אדם שמתפלל לאט, ובאמצע תפלת בנין, הוא לא יכול לענות עומן, ויאף אופי כן, הוא מצטרף. משמע שדין אחד למי שישן ומי שלום יכול לנות עומן לא רק משמע אלא הכרח משום שדין הזה לא מופיע בגמורה ובשייסב כותב שרבו הגדול מהרי ברב למד הלכה זו ממי שלא יכול לנות עומן זה המקור שגם מי שישן אפשר לצרף אותו כי אם אפשר לצרף אדם שנמצא באמצע תפילה ולא יכול לענות עומד, הוא עדין למי שישן. למדנו מכאן שדין אחד להם. אז ודאי שהישן עכשיו כבר חיוב לכל דבר, אפשר לצלף אותו למניין. התאז חולק על המחבר. והתאז כותב על ייחוד גדולה לא כדי במחבר. אבל הסעד זה גם לא היה לדרכנו. כותב הסעד, אין לדמות מי שעומד באמצע תפילה למי שישן. כי מי שעומד באמצע תפילה לא יכול לנות עומד, אבל הוא יכול להקשיב לשומע כהן. ולכן זה נחשב כאילו ענת, שומע כהן. מאוד כותב הסעד, וזו טענה מפתיעה, מפתיעה מאוד. הלא בזוהי כתוב שבשעה שאדם ישן, חושב כמייס, ורוח במסבוסת חלה עליו, ולכן הוא צריך לפעול ידיים כשהוא קם, אז אולי אפשר לסרף אותו למניין, אולי אפשר לומר ונקדשתי וטועך בני יסוד, סברה קבלית החסיד שסבוע, אבל הוא עלה בדעתו של הצער, כלומר גירי כשויית, מה פתאום גירי כמייס, מה זה כזה, זה פנה פי אלף יותר חזקה, גירי כשויית הוא לא בא חיוב, אז הרי הוא כקוטון שאי אפשר לסרף אותו למניין. לא עלה בדתם, שאדם כשהוא ישן, הנה הוא כשויתו, או כמי שאיננו בא חיובה, וגם מכאן ראי על הדברים. ואם אנחנו מגיעים למסקנה, שאדם ישן הוא בא חיובה לכל דבר, אלא שהוא אוינס, אני חושב שכבר אמרתי בשיעור לפני כמה שבועות, ודאי שיש מצווה להפריש את האוינס מנחת, ולהפריש את שויג מנחי, ולכן כשאדם עובר עבירה בשנתו, אם זה לאו כמו בתומס קרנים, או זה ביטול מצוות עשה כמו בסוכה ובתפילו, ודאי שמצווה להעיר אותו כדי שיקיים את מצוותיו, אפרופי שהוא פטור מדין אונס. ישן ושיקור, האם צריכים להתפלל תשלומים אם ישנו כל שעת התפילה? גם זה סעיף מפורש בשוק הנוח, שמצא בקטט בסעיף הראשון, צריכים להשלים. אם תמצלוי משהו נחשב כמי שלא בא חיוב, אוינן לא צריך להשלים, כי הוא פטור. משמע שהישן איננו פטור, והוא מוגדר כמי שביטל את מצוותו, באוינס, משויגג, ולכן הוא חייב בתפילת תשוב. ומכל הראיות האלה, לדידי, ברור לי שאדם חייב במצוות כשהוא ישן, הוא לא נהנה שביטל את המצוות כי הוא אוינס, אבל אנחנו צריכים לדקות אותו ולהעיר אותו כדי שיוכל לקיים את מצוותיו, וישנן מצוות שמתקיימות על ידי אדם גם כשהוא ישן, כמו יישוב ארץ ישראל, כמו דירה בסוכה, כמו טיפס, אולי לפי הרי הקודש, אבל לא בהכרח, כפי שהסברתי בדעתו של רבי צלע פטרבורגר בפרי יצחוק סימן למגיע. אולי אני יכול לקבל רמב״ם אבוידס כחובן, זה בספר המדו, ספר הראשון של הרמב״ם. ישנן שתי מצוות, או ליתר דיוק עבירות, שאי אפשר לעבור אליהם אלא בשינה. ולכן יש מכאן ראיה עצומה, שאדם כשישן הוא חייב במצוות, אי אפשר לעבור עליהם אלא כאשר אדם ישן. אולי ההגדרה מדי חריפה שאמרתי. מצווה אחת שבדרך כלל עוברים עליו בשינה, ומצווה אחרת שתמיד עוברים עליו רק כשאדם ישן. אינני יודע, עסקתם פעם בסוגיה של דורש של המייסד? לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל למדתי את ההלכה בגמרא וברמב״ם. מה זה דורש של המייסד? אדם שיוצא לבית הקבורת ואומר נאום, לא עובר ביסוד דורש של המייסד. כותב הרמב״ם פרק י' אף אחד לא כי י' מלכס, אבל מזוהה. אין בו דורש של המייסד. זה המרעיב את עצמו והולך ולם בבית הקבורת כדי שיום ימי בחלום ויודעו מה יש על עליו. יש אחרים שלושים מרגישים ידועים ואומרים דברים ומצירים כתורת ידועה וישנים לבדם כדי שיבוא מייסלוני ויספר עמו בחלום. עלי שזוהר של המייסלם זה תמיד בחלום, אין דרך אחרת לעבור על הלעד הזה. אולי יש לנו ראיה מפורשת שגם בחלום. אם אדם גרם לכך, הוא חוטא גם בלילה, הוא לא אוינס. כל הכתוב של מי שישן הוא אוינס, אי אפשר להגדיר אותו אוינס. בכוונה תחילה הוא עשה כל מה שנצרק כדי שזה יקרה לו, ולכן הוא עובר אף על פי שזה בלילה. יותר נראה לי
לא. הוא לא עובר בלילה, כשמת בא אליו בחלום. שאלה לשיטה של הרמב״ם, אחמד לא יבוא אליו בחלום. הלו הרמב״ם, אני קראתי י"ג, הרמב״ם בספר ז' כותב, בדברים האלה כולם דברי שקר וכזבן, והם שיתקו בהם עוד יבדתו הקדמונים לדויי הארצות כדי שינהו אחריהם, ואין ראוי לישראל של חכום ומחוכמים להימשך בחבלים האלה, ולא להעלות על הלב שיש בהם תעלה. אז הרמב״ם כותב, להיה ולא נברא, והכל תעתורי דמיון ושלושים ואבלים. אז איך יכול להיות שהוא עובר כשמת בא אליו? הלא המת לא יבוא אליו. המת גם לא יודע שהוא דרש אליו. לפחות לשיטת הרמב״ם, רוב הראשון לא ספרים כרמב״ם, אבל אנחנו עומדים את הרמב״ם. ולכן, אני חושב שצריך לדייק את סוף לשינוי של הרמב״ם בלוח י"ג. אחרי שהרמב״ם כותב איזה הוא הדרך של המייסן, כותב הרמב״ם, כל איש הזה לא, כל העושה מייסן כדי שיבוא המת ליודיעו, לא יקר. זאת אומרת, הוא לא לא יקר כשמת בא אליו. כל העושה מייסן כדי שיבוא אליו המת. לדעת הרמב״ם, מקים לא באים על אף אחד. אבל כל העושה מייסן, עצם העובדה שהוא לבש את עצם בגדים וסיר את אותו הקטורת, ודיקן את אותם דקלומים ברחישון, זה הלאה, זה העבירה, ואם כן הוא עבר בלאב לא בשנתו, אלא כאשר הוא התכונן לשם. אבל זה הולך אותו מבייס, אמרו חזר, מה הפשר הפסוק ונשמע אותו מכל דברו? שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי תומו בלילה. הרי ונשמע אותו זה לאב. אז מתי עוברים על הלאב את זה ונשמע אותי מכל דוברו? כשהוא מהרהר ביום או כשהוא בא לידי תומה בלילה? אם הוא עובר על הלאב כשהוא בא לידי תומה בלילה, אז יש לנו שוב מקור שגם בלילה אדם יכול לבוא בחס, כי הוא לא אונס, הוא גרם את זה לעצמו, הוא הרהר גירורי אווירה ביום. וגם פה נראה לי יותר שהחטא הוא לא במה שקורה לו בלילה, אלא במה שהוא הרהר ביום. יש בזה נפקא מינה להלוך. אדם שהרהר ביום, הוא כמעט בטוח שבלילה יבוא לידי תומה. האם הוא מחויב לא לישון? האם הוא צריך להכניס את רגליו למי קרח? או לרקוד כל הלילה כדי שלא יישן? כדי להימנע מן העבירה? אם החטא הוא בעצם ההרהור, אז אולי בלילה הוא לא חוטף, לא משום שבו בא חיוך, אלא הוא אונס, מה שיקרה לו בלילה. אז אני סבור שאין איסור מצד ההלכה שילך לישון, זה לא אומר זכותי, משום שטומאה גם פוגמת בנפש, ויש בזה עניינים נזכרים בקבלה, אבל מצד הגדרת החטא שזה נשמע אותו מכל דברו, אני חושב שעיקר כוונה חזל, ונשמע אותו מכל דברו, שלא יהרהר ביום, משום שההרהור תביא לידי תומה, אבל החטא הוא בעצם ההרהור, ולכן אין לו קיאת משתי המקורות האלה, שאדם עובר בחטא בשנת לילה, כך נראה עיקר. כל השיעור היום היה על הדין שמי שישן או שיקור, מה גדרו, והבאנו הרבה ראיות כדעת השופרת, מעפיקים שונים ומקורות שונים. עכשיו שאלה נוספת שהיא מעפיק שנשאלתי הרבה פעמים, מעניין לעניין שלא בואי שאו עניין, או קצת בואי שאו עניין. האם מותר לאדם ללכת לישון כאשר קרוב הדבר, על ידי שנתו הוא יבטל מצוות? חיילים שהיו כל הלילה במערבים, בסיורים, חזרו לבסיס, והשאלה שנשאלתי לפנות בוקר, בשעה 5 בבוקר, עייפים, סחוטים, רוצים ללכת לישון, ספק גדול, אם יתעוררו לפני סוף זמן קריאה שמה. האם כרגיל אסור להם ללכת לישון כדי שלא יבטלו קריאה שמה בזמנו? או שמה, עכשיו עוד לא הגיע זמן קריאה שמה, עוד לא הגיע זמן תפילה. שם אותם לנישון. ישתדלו להתעורר, אבל אם לא, אוי נסלח מנפצה. זו שאלה שיש לה אפיקים רבים. הרבה כבר דנו אך, לא הנה, מה אם אותה על אדם להכניס את עצמו למצב של אונס, שבו הוא ילטל מצווה? סוגיה אחת שכולם דנו בה, מחלוקת רמב"ן ולמה אומר בתינוק שנשפחו המים החלים, האם מלים אותו ואחר כך מרתקים מים כי זה בגוח נפש, או שדוחים מצוות מילה? אין סוגיה זו קשרה על העניין האלו משווי סיבות. מי שמתיר, זה רק משום שחייבים למול. מי שאוסר, אולי רק משום שוודאי נצטרך לחלל שבת, ולא ספק. ועוד, שם מדובר בלעב, במסר בייזן, כאן מדובר בביטול מצוות עשי. מעידה, שם מדובר בפיקוח נפש, כאן באונס. פיקוח נפש באונס זה לא בדיוק אותו דין. סוגיה נוספת, שבת לכנסת, אין מפליגים בספנה. ויש תמים רבים בראשונים. יש אומרים, אין מפליגים בספנה שני, יצטרכו לך לשבת לפיקוח נפש. דומה לסוגיה של השחת החמימי. פירוש נוסף, טלטול הספינה יגרום לביטול עונג שבת. זה כבר ביטול מצוות עשי, יותר קרוב לענייננו. אבל כבר הסברתי בזדמנויות אחרות. זו תקנה מיוחדת, ואין ללמוד מכאן דין כללי לכל מקום אחר. זה תקנה, זה איסור דרבנן. אז מה שאפשר ללמוד מכאן, שחכו ממחשור מצב כאלה, אבל אין ללמוד מכאן הלכה. ישנן סוגיות רבות נוספות, אבל ביסודו של דבר כתבתי בריחות במלכתו של הפסוך מסימן ה', לא כדברי המנחסכים. אני חושב שאין כזה דבר שאדם מבטל מתוססי טרם הגיע הזמנה, אלא שרוצן התואר שאדם ירדות אחרי המצוות, כשם שמצווינו לברוח מן העבירה, מצווינו לחבל את המצוות ולרדות אחריהם ולשתדל לקיימן. בסוי תדפתת זין אמרו חזר, למה מושה רבינו נזב על הקונותי הפסול רק כדי לקיים את מצוותיה? אף אותי שפטור היה, בחוץ לארץ היה. כשגם הגיע הזמן שהוא היה חייב במצוות הוא יסבור. חכם לב ייקח מצוות. מכיוון שמדובר ברוצן התואר, אבל לא בחיוב מוגדר, הכל תדוי לפי העניין. רבים בגדוי להזמן כתבו תשובות, האם אותה לאדם למסוע למקום שאין בו מניין לתפילה, או אין בו סבית התואר? רק השבוע שאל אותי צעיר אחד בבית ספר, יוצאים למחנה, ויהיו שם בשבת, ואין שם סבית התואר, האם אותה למסוע? אז רבים מגדוי להזמן דנו לכאן ולכאן, שאלת עלי לחלק ווב, סמן ויש חוף גמל, אולי אני טועה בקשר לסימן. הוא כותב שזה דבר חמור, שאין לעשות כן. השואל כותב שידוע על כמה צדיקים שהיו נוסעים למקומות נופש אפלתי שלא היה שם מניין. והרב עוז לשליטה מורן כותב, לא הכרתי צדיקים כאלה, מי הם? אם כך נהגו, אולי הם לא כל כך צדיקים, אני לא יודע. צדיק ודאי שראוי לו להשתדל להתפלל במניין. אבל מצד שני, כולם מתירים למשל לאנשי עסקים. הוא לצורך עסקים, הוא צריך למצוא לאיזשהו מקום. לפעמים טיול אצל ילד חשוב אצלו לא פחות מאשר ביזנס אצל מבוגר. לא תמיד אנחנו יכולים לשקול ולכנס בעולמו של הדולר, כל אחד במצבו לפי העניין. אני לא חושב שאסור, אני חושב שזה לא מידת חסידות. אבל כאשר אתה מכניס את עצמו למצב שבו בבוא העת לא יוכל לקיים מצוות עשי, הוא לא נתפס כמבטל מצוות עשי, אלא הוא לא חיבב את המצוות כראוי, ולכן הכל תלוי מה הסיבה ומה העניין וכמה חשוב העניין, ולכן צריך לדון בכל עניין לעניין לגופו. אבל האם בכלל מותר ללכת לישון לפני זמן תפילה? וכאן יש שאלה מאוד מעניין. שבת הפסומת בית יש משנה, אריכות בסימן ריש למד בית, בתפילת מנחה סמוך למנחה אסור לכנס לספר, לבלן, לסעודה, לא כתוב שם שאסור לישון. לא כתוב בשום מקום, לפחות לא בגמור, ברמב"ם בשולחנות, שאסור ללכת לישון חצי שעה לפני. מלכה גדולה, מלכה קטנה, יש שם שלוש שיטות במחבר וברמור, ודברי הראשון, פולמוס גדול, אבל אף אחד לא מדבר על שינה. ונכון לקוח פה אינם לדוב. בסדר בית ינקב של ינקב אמדן, כותב רב ינקב אמדן, אם אסור לכנס לסעודה, קל בחומש, אסור ללכת לישון. שינה, משחית שווי. באמצע סעודה, סוף כל סוף, אדם אחראי, יפסיק. אבל כשאדם ישן, איך הוא יכול להפסיק? ועוסק לגן כזה, נסו ללכת לישון שנת צהריים, אפילו לפני מלכה גדולה. וזה חידוש עצום. כך פוסק לגן כזה. רבי תוקאי בכחבר, תלמידו הגדול של רב חיים, אבל לא שם בשעה, שתשוב את בניין העולם בצימן הראשון בספר, מחלק מדעת את עיניו של חילוק מאוד מעניין. הלא חזר חלקו בין סעודה גדולה לסעודה קטנה. שנת הצהריים זה כמו סעודה קטנה, כי בדרך כלל אנשים לא מעריכים לישון. אני חושב שלא הכיר ישיבה בוחרם של היום. לא, לא הכיר את העולם הזה. אבל הבניין העולם כותב, שנת הצהריים דינה כסעודה קטנה. סעודה קטנה, לפני מלכי גדולה, לכולם לא מותר. אנחנו מכירים אפילו לפני מלכי קטנה, סעודה קטנה. אבל שנת הלילה, אם אדם יתאחר, והוא רוצה ללכת לישון, לפנות בוקר, חצי שעה לפני אלויס השחר אסור, כמו חצי שעה לפני פלסמין. אבל לפני חצי שעה, גם הוא לא עוזר. ואם כן, כשהם הולכים לישון יותר מחצי שעה לפני אלויס השחר, לכולי עלמא אין איסור מוגדר. אין את הגזרו של אין הכנוסים. ואם כן אנחנו חוזרים לשאלה, הכללי, האם אדם מותר להכניס את עצמו למצב שבו אולי יבטל מצווה מהכנס אונס, ומכיוון שמדבר על אנשים שכל הלילה עסקו במלחמת מצווה והם עייפים וזקוקים בבוקר, בעיקר הדין מותר להם ללכת לישון לדעתי, לשים שעון מעורר, להשתדל כן לקום בשוטפי השמה בזמנו, בשוטפי לה בזמנו, ואם בכל זאת לא הצליחו לקום, אז אוי נסלח מונה פטרי, כך נראה עיקר לניוזר. אז הסוגיה היום היה בעניין אדם ישן, האם הוא יכול לקיים מצוות, האם הוא חייב לקיים מצוות. מה שלא עסקנו היום, האם הוא צריך ללמוד תורה כשהוא ישן. שאלה מעניינת. האם הוא יוצא ידי חודש תאום הצוער. אם תסתכלו בהקדמה של בני הגרו לביר הגרו בשולחנו חורחיים, הם מתארים את סדר היום שלו, והם כותבים שמעולם לא ישן יותר משתי שעות בלילה, ושתי שעות היו מהפסקות שיטי נשנן שינס ערי, וכשהוא כבר ישן אותם שתי שעות מוסקות ורקו שמרח של ספוס ובעלות הזווה גודס. מעניין אותי אם הגרו אמר ברכס לתואר כל יום בבוקר, מנסתם כן, אחרת היה כתוב במעצרה, שהוא לא אמר ברכת לתוירות. איך אמר ברכת לתוירות? הם כל הלילה רכו שמרח של ספוס ובלוחס והגודס. האם זה נספס כהפך הדעת? משמע שכן, בכל זאת יהיה שעס. אז זה כמו לישון עם ציטס אולי. ובכל זאת ישן, אף על פי שרכו שמרח של ספוס ובלוחס והגודס, בכל זאת היה חייב בברכת לתוירות בבוקר. אז הפלגנו מדברים היום, וקצת קשה לי לדבר כפי שאתם שומעים, אבל בכל זאת, לפחות בעוד קצר, בפרשת השבוע אנחנו עומדים על הקדס יצחק. לפי רוב מקורות חז"ל, הגדול של עשרת הניסיונות שנסנץ אברהם אביו, ולפי פשוטם של דברים, וכי יש לך ניסיון גדול מזו, שאדם ישחוט את בנו, יקריב אותו קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. ויעף אותי כן גדולי הדורות התקשו, מה גודל הניסיון אם לדבון לב אלפים ורבבות מבני ישראל נדרשו לאותו ניסיון ועמדו בו. ובגיטן דפנון זיין מספרון חזר על אין יהודיה שהקריבה שבע בנים על מזבח קידוש השם. אז הרבה פעמים הסברתי ורק שבוע שבר עמדנו לזה ש זה נכון, אבל כל הכוח של כל אותם מקדשי השם שמסרו את נפשם, הכוח הזה זה מכוחו שלא יזוכה. מעבורו נבינו כשהוא מצל את נפשו. אבל גם גדול המוסר וגם גדול החסידות הציעו פירושים נוספים מהסויין של עבורו נבינו. הישמח ישראל מביא בשם הצדק רביצלת ומבורק, הצדק מבורק, ובסגנונם של צדיקי פולין דבריו היו קצרים, קצרים וחדים. אמר רביצלת ומבורק, והנה עייר אחר ענן ברעיו, סתם ולא פירש ענן ברעיו. מפרש הישמח ישראל שבו מבינו התעלה למדרגה כזאת שבאותו רגע, באותה שם מבחינתו, היו שני אלים. איל אחד, יצחוק, ואיל אחר. ומבחינתו, לא היה הבדל בין זה לזה. איל אחד ואיל אחר. ונפתק ממנו כל זיק של רגש אנושי, משפחתי, היה כמלאך השם משורץ. התעלה למדרגות כל כך מסגרות, איל אחר, אננדר איל. וזה פירוש נסגר, אבל מה לעשות? לא כך משמע במדרש רבה, בפרשת השבוע. והמדרש מתאר את המחזה של הקדש יצחוק כמחזה קורע לב. היו דמעות נופלות מעיניו של אברהם, ונופלות לתוך דמעות עיניו של יצחק. שניהם בחרו בחית אמורים, אלו שלב צץ ושמח לעשות רצון נביאם של השמיים. בחרו. למה בחו? אמר רבי סורק ולנטו, הם בחו כי יש איזשהו רובד בסיסי לנפש האדם שלא יכול להשתנות, כי הוא אדם, כך ברא אותו הקדוש ברוך הוא, ואב לא יכול לשחוט את בנו ולא לתקוף בלי שברון לב לגמרי, שלא כפירושו של רבי סקלבורק. כך משמע במדרש. אבל אני סבור, אולי זה משום החינוך שאני קיבלתי כחוסי, ובסוף סבן תהבין הרבה יותר טוב ממני בנפש האודם. אבל כשאנחנו עומדים את הסוגות של האובויס, של אברון, יצחק, יעקב, מוישה, אהרן, אנחנו לא מתייחסים אליהם כבני אנוש. ולפי הכללים שאנחנו יודעים בליבם של בני אנוש, אם כתוב בירושלמי שכהן גדול כשנכנס לפני ולפנים, הירושלמי שואל, כל אדם לא יהיה באוהל, וכי כהן גדול לאו אדם הוא, כך נשאר בירושלמי, אלא מלמד שנספשת ונעשה כמלך. כשכהן גדול נכנס לפני ולפנים, הוא לא היה אדם, הוא היה מלך, כמו מלך גבריאל. ואם כהן גדול יכול היה להגיע למדרגות כאלה, אצל אברהם אבינו זה מילתא זוטרא, אלא שלא ניתנה לו רשות. והקודש ברוך הוא מצווה לאברהם אבינו, קחנו לסבין חולס יחיפו אשר אוהבתו, עם כל האהבה שבלבך הגדול, וכמה אהבה נכנס לליבו הרחום והגדול של אברהם אבינו, כל האהבה שבעולם לא היה למלא את חדרי ליבו של אברהם אבינו. וכך אני רוצה שתלאו לאוילו, לא ניתנה לו הרשות לעלות השמיימה ולשחוט אותו כמלך מחול משורס. כך נוזבין חוס יחיד חו אשר אוהבת, וכך תלה אלוהל. וזה היה הנסוי, הסתירה הנוראה בין רשות אנוש ובין הזכות להקריב את בנו לפני הקודש ברוך. מצד אחד דמעות, דמעות נפלות מעיניו של אברהם בתוך דמעות עיניו של יצחק, ובאותו עת הלב סעת ושמח לעשות שם אבינו שם שמיים. זה הנסוין, וזה הנסוין העצום והבלתי נתפס, הבלתי נתפס, הנשגב לגמרי מבינתנו ומן המושגים שלה. זה היה הנסוין של הקדע. אז בפרשת שהקדע כתוב בפסוק, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנני ואיש ראיתם. ואנחנו לא בדיוק מבינים את הדו שיח הזה, מה, מי אמר מה ולמה. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר. אז הפירוש שלי, אולי זה לא בדיוק פשוט, אבל כך נראה לי, יצחוק פונה לאברהם ואומר לו, אנחנו הולכים לעקד, אני לא לימדת אותי הלכות לעקד, אני לא יודע בדיוק כיצד אני צריך ללמוד. אתה הולך להיות מלך מכוער, אז תגיד לי בזמן. אז אני אהיה מלך גבריאל, אבל תן לי כמה דקות להתכונן. אז אני לא יודע מה נדרש ממני, באיזה דרך אנחנו אמורים לקיים את המצווה הזו. ויאמר יצחוק לאברהם אבי, ויאמר אבי, אתה אבא שלי עדיין, או שברחת לי לשמיים? האם אתה אבי? ואברהם עונה לו, הנני בני, כן, אני אבא. אבא שאתה מכיר, האוהב, האוהב מאין כמותו. ואתה בני, וכך אנחנו אמורים לקיים את המצווה הזו. כאב ובן, לא כמלך מחול ומלך גבריאל, הלוואי ביכולנו. אבל זה לא רצון השם. קדוש ברוך הוא פקד עליי, אז בינכו, אז יחיבכו אשר אוהבתו, ואלה יש שם ליאל. וזה היה הנסוין, הנסוין הימוחד של הקדוש יצחוק. הדמעות שזוגות מן העיניים, והלב סס ושמח. הצפירה הבלתי נתפסת, זה היה הנסוין, ואברהם אבינו עמד בנסוין. ולכן אנחנו מבקשים כל יום מהקדוש ברוך הוא, כי שם שכובש, אברהם אבינו הוסלח מבלנטס לצוין חובלי ראשון, וכמה רחמים היה צריך לרבוש, כמה רחמים היה צריך לרבוש בליבו הרחום לגדול של אברהם אבינו. כן, יכבשו רחמכו, אסקסו מעלינו, ויגוי לו מנוסף, רחמכו על מנוסף. רחמו לאיתו לזכות לדי יצחוק עד קדו, ושנדע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה בקרוב לביאת כל צדק ולדין מלכות במילוש, ונהירו ויומנו ופרנינו.